אנחנו עומדים באורות התשובה את פרק ט', הנושא הוא ערך הרצון. על מנת שנחזור לתמונה, לעניין, אנחנו יודעים שהרצון הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו הוא ניצוץ, הוא חלק מהרצון של אלוקים. הרצון של אלוקים הוא מקור כל הרצונות שקיימים בעולם. זה הידיעה הזאת, היא ידיעה מאוד חשובה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אלוקים משביע לנו את הרצון, נותן לנו את הרצון. זה הנושא שאנחנו עוסקים בו. פתחו בבקשה פרק ט' סעיף ג', כן? פרק ט' סעיף ג'. יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. חז"ל אומרים את הדבר הזה, שתשובה מביאה רפואה לעולם. מביאה רפואה לעולם. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, כשהוא מתייחס לתשובה כרפואה, כן, אז מזכיר את זה הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שלימד כאן הרבה שנים, למעלה מ-20 שנה לימד כאן במכון מאיר, והוא כתב ספר על אורות התשובה, דברים באמת מופלאים. והקשר בין תשובה ובין רפואה, הוא כאן מתייחס לקשר בין תשובה לרפואה. ברשותכם אני אקרא את הדברים שכתב הרב יאיר אוריאל בקשר בין תשובה לרפואה, ויש כאלה שלצערנו הרב לא למדו מספיק, אז אצלהם התשובה זה לא רק רפואה, זה ההפך. התשובה היא יכולה גם לדכא את האדם. בוא נראה את הדברים. כותב כאן הרב יאיר אוריאל, זכרונו לברכה, יש אנשים החושבים שאם אדם עושה חטא, הרי הוא עושה רע. יש ככה מישהו שחושב ככה? מי שעושה חטא, הוא עושה רע, נכון? נכון או לא? מה מגיע לו?
עונש.
עונש. יש אנשים חושבים, עשיתי חטא, מגיע לי מה? עונש. קוראים לזה בלשון מודרני, מזוכיסט. מזוכיסט זה אדם שמעניש את עצמו, יש לו נטייה להעניש את עצמו. יש אנשים החושבים שאם אדם עושה חטא, הרי הוא עושה רע. והוא צריך עכשיו לעשות רע לעצמו, להלקות את עצמו. עשית רע, מגיע לך מכות. מי ירביץ לך? אתה בעצמך. כמו שפעם בא אליי בחורצ'יק אחד, כולו רועד, מבוהל. שאלתי, מה קרה לך? הוא אומר לי, אתה יודע מה, מגיע לי קראת. מעניין. מגיע לך קראת. איך אתה יודע שמגיע לך קראת? הוא אומר, כתוב בתורה, אם עושים עבירה כזאת, מגיע קראת. אז מה אתה מחליט? מה אתה אומר? אני שאלתי אותו, מה אתה אומר? הוא אומר, אז מגיע לי קראת. אמרתי לו, תראה, אתה גם הנידון, גם הדיין, וגם המוציא להורג עוד מעט. איזה חוצפה. אבל מה, הוא פשוט חי בדמיונות. חי בהזיות. הוא מדמה לעצמו שמגיע לעונש. אז הוא אומר, אם מגיע לעונש, אז צריך להיות לי רע. אם צריך להיות לי רע, אז אני צריך לקחת איזה שוט להרביץ לעצמי או משהו כזה. זה מזכיר לי, מה?
יש מושג כפרה, אבל...
סליחה?
יש את המושג של כפרה, לא?
כפרה, מה זה כפרה? זה ניקיון. לכפר זה לנקות. ככה חז"ל אומרים. זה לא ללכלך. אבל כשאדם עשה רע והוא מניש את עצמו, אז הוא עוד יותר רע, אז הוא מלכלך עוד יותר על עצמו. אדרבה, זה מה שהוא אומר. אלה שמדמיינים לעצמם שבגלל שהם עשו חטא הם צריכים לקבל עונש, הם אנשים קטנות מוחין, כמו ילדים קטנים. דרך אגב, זה מזכיר לי, אני לא יודע אם זה, מה שאני אומר כרגע זה נכון או לא, אבל אצל הפרסים, אצל השיעים האלה, אז הם מרביצים לעצמם. זאת אומרת, לוקחים איזה שרשרת מברזל ומכים בעצמם עד זוב דם. למין הלקאה עצמית כזאת. אני לא יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי הרעיון הזה, אבל באופן חיצוני לפחות, זה כאילו מגיע לנו עונש. מגיע לנו עונש, נתחיל להרביץ לעצמנו. זה עיוות האישיות, עיוות המציאות, כן? תשובה היא באה לרפא את האדם, היא לא באה לקלקל לאדם. היא לא באה חס ושלום להוסיף רע על הרע, מה שהוא עשה. זה מה שהוא אומר. יש אנשים החושבים שאם אדם עשה חטא, הרי הוא עשה רע, והוא צריך עכשיו לעשות רע לעצמו, להניש את עצמו. זה אנשים שסובלים מבחינה שלהם הפרעה נפשית, אנשים כאלה. הם צריכים מה לעשות מיד לבוא לאן?
נכון
מאוד. נכון מאוד.
יש
את המושג
הזה
שהתגלגל בשלג. אתה שומע, מה מכן? אתה חסיד במקרה? גלגולי שלג. זה לא דרכה של תורה, זה לא דרכה של יהדות. אחרת היינו עושים כאן מגלשת שלג אחת גדולה בירושלים, וכולם היו באים ביום כיפור מתגלגלים על השלג. אבל זה לא, לא עושים ככה, נכון? חסידות, אני יודעת. אומרים, מי שלא חסיד לא יודע מה זה חסידות. איך אומר במסילת ישרים שהוא חסיד? הוא אומר שכל אותם חסידים שמענים את עצמם ולוקחים לעצמם כל מיני דברים כאלה, זה לא חסידות באמת. זה משהו משני, שולי, אבל להפוך את זה לעיקר בתשובה, חס ושלום, זה לא הדרך. והוא צריך עכשיו לעשות רע לעצמו כדי לחפר על מעשיו. זה נקרא בלשון הפסיכולוגים רגשות אשמה. רגשות אשמה זה דבר נורא והיום. האדם מאשים את עצמו, וכתוצאה מזה גם מעניש את עצמו, והוא מסתבך לגמרי עם כל מיני בעיות כאלה ואחרות. זה לא תשובה, זה קלקול, ההפך מתשובה. וזוהי התשובה לפי דעתם של אלה שאומרים שמי שעשה רע הוא צריך לעשות לעצמו רע, חס ושלום. לפי זה משמעות המושג תשובה הוא לחיות כאדם לא רגיל, לא נורמלי. לפי אלה שאומרים שאם אתה רע, אז אתה צריך לעשות לעצמך רע. תפיסה כזו היא טעות גמורה, אומר כאן הרב יאיר אוריאל, בשם הרב סיודה כמובן. זה טעות גמורה. בהבנת מהות התשובה, מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שהוא היה משמש אותו הרבה מאוד שנים, היה רגיל להזכיר את דברי הגמרא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, לא מביאה רע לעולם או מחלות לעולם או צרות לעולם. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. רפואה, דרך אגב, אפשר להבין את זה באופן פשוט, שאדם חולה ועכשיו הוא מתרפא, אבל רפואה למשל לרפות גם. כאילו אדם יוצא בלחץ, יש מציאות שאדם לחוץ בחיים שלו, ורפואה זה גם למשל לרפות את הלחץ. הלחץ הזה צריך להוציא אותו, לרפות אותו. אם האדם באמת זוכה לתשובה, הוא לא נכנס ללחץ, מה הוא צריך להיכנס? מצב שזה קוראים לטרפיה, טרפיה משון רפיון, כן, לרפות את עצמו מהלחצים שבדרך כלל האדם בחייו לפעמים שורי בלחץ כזה או לחץ אחר. והיה מסביר רבינו שגמרא זו מלמדת מהו תוכנה ועניינה של התשובה. תשובה היא רפואה, תשובה היא לחזור ולחיות חיים רגילים, להיות מה שנקרא נורמלי, זה נקרא תשובה. לא להיות לא נורמלי. תשובה היא רפואה, תשובה היא לחזור ולחיות חיים רגילים נורמליים, בריאים. החטא הוא הלא נורמלי. כשאדם הוא חוטא, הוא יוצא מהסדר, הוא יוצא מהנורמה. הוא השובר והורס, מחיב ומדכא. התשובה היא היפוכו של החטא. זה בדיוק הפוך. אדם צריך לצאת מהמצב הזה של החיסרון. זוהי החזרה אל הטבעיות, אל הבניין והשמחה. לכן כשאדם באמת עושה תשובה, התהליך הוא מורכב אמנם. בתחילת התשובה הוא מצטער, לפעמים הוא גם נחוץ, כי הוא פתאום מגלה את חסרונותיו, את בעיותיו, את כל הדברים האלה. אבל זה לא המטרה. התכלית של מהלך התשובה או תהליך התשובה היא השמחה, היא הרפואה, היא הנורמליות, היא ההתחברות, היא לא ההתנתקות, או לא האיסורים, או לא כל הדברים. זה מובן הדבר. זה דברים של הרב ציודה כאן לגבי הנושא הזה שנקרא שהתשובה מביאה רפואה לעולם, מביאה בריאות לעולם, מביאה שמחה לעולם, ולא הפוך חס ושלום. בואו נחזור לעניין שלנו, בבקשה. רצית משהו? בסעיף ג' יסוד התשובה הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. כאן החידוש הוא, זה לא רק לאדם עצמו שהוא עושה תשובה ומרפא את עצמו, אלא צריך לדעת שאם אנחנו מסתכלים על העולם כמערכת אחת, כלומר, העולם באמת זה מערכת אחת. אנחנו עם המייחדים, לא רואים את העולם חתיכות חתיכות. כל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה היא מערכת אחת, שכל אחד מהבריאות בתוך המערכת, יש לו תפקיד בתוך המערכת הזאת. דיברנו על זה כמה פעמים, כדאי לחזור ולחזור על הדברים האלה. ישנן שתי תפיסות עולם, נאמר. תפיסה חומרנית או מטריאליסטית, כמו שקוראים לה, ותפיסה רוחנית פונקציונלית. זה שתי תפיסות שקיימות בעולם. התפיסה החומרנית, היא רואה את העולם בעין לגמרי שונה מהתפיסה הרוחנית, נאמר. התפיסה החומרנית, היא מודדת את הכל בחומר. כן, הכל, כמה שוקל הכל. אתן דוגמה, כמשל, לגבי האדם. האדם, כמה הוא שוקל מבחינת קילוגרמים, בדרך כלל? תלוי, את אומרת. תלוי, תלוי. זאת אומרת, האדם הוא שוקל קילוגרמים, אי אפשר להכחיש את העובדה הזאת. נכון? אני נוהג לומר, תמיד שנולד ילד קטן, שואלים מי אתה... יולדת, את ההורים, הצעירים, כמה הוא שוקל? כמה הוא שוקל? כמה הוא שוקל? בדרך כלל, תינוק, כמה הוא שוקל? אה? בסביבות 3 קילו. יותר, פחות, נאמר כמה. פתאום אתה תקשיב למה שאנחנו אומרים, שהאוזניים יקשיבו. אתה שוקל אותו במה? בקילוגרמים. זה נכון שהוא שוקל קילוגרמים, נכון. אבל זה העניין באמת. מה, הוא ליטרת בשר, אתה הולך לקצב, אתה אומר לו, תן לי 3 קילוגרמים בשר. אבל למה אתה שוקל אותו בקילוגרמים? כי הוא צריך ברית מילה אם הוא בן, צריך להיות בריא, שלא יהיה משקל פחות או משהו כזה. אתה מסתכל על על הילד הזה במבט חומרי בעצם. אתה קילוגרמים מראה על הבריאות, על הגוף, על המצבים ה... אבל באמת, אותו תינוק יש לו גם נשמה. הוא גם רוח, הוא לא רק חומר, הוא לא רק בשר ודם, יש בו גם פונקציה. באה נשמה טובה לעולם, אני בדקתי את זה, זה נכון. כמה כולם שמחים, לא בגלל הקילוגרמים, אלא בגלל שהופיעה נשמה טובה בעולם. כולם מהירים, כולם זורחים, ההורים, הסבא, הסבתא, הופיע הנשמה הגדולה בעולם. תשאלו את הנשמה הגדולה הזאת, מה היא? היא כל הזמן בוכה. אבל ההורים רואים נשמה, הם לא רואים רק את הגוף, הם רואים את הפונקציה, הרי הם הביאו באמת נשמה טובה לעולם, הם לא הביאו חתיכת בשר לעולם. אם ההורים האלה יש להם כמובן שכל, לא קולורי לצערנו הרם, הוא מסתכל על הצד הנשמתי של הילד, הצד הרוחני. למה? כי באמת האדם יש לו את שני הממדים האלה. יש לו הגוף, שהוא הקילוגרמים, אבל יש לו גם את הממד הערכי, הנשמתי, הרוחני, שמתגלם, שמופיע, שנמצא בתוך אותו גוף, הוא נמצא. התינוק הזה הולך וגדל, נכון או לא? מישהו כאן פעם היה תינוק? אתה היה לך תינוק. נשארת תינוק? אני מאחל לך שתתחתן. כשאתה תתחתן, תעמוד מתחת לחופה, אני מבטיח לך שהקלה שלך לא תשאל אותך כמה אתה שוקל. אם היא תשאל אותך כמה אתה שוקל, אתה בבעיה. לאו דווקא קילוגרמים, כמה אתה שוקל כסף. לא, יש כאלה זה, כי המבט החומרני הוא לא רק לקילוגרמים. המבט החומרני הוא גם לצד כמה רכוש יש לך, כמה כסף יש לך, כמה אתה שווה מבחינה חומרנית. אז יש לך בעיה. אומרים חז"ל שאדם שמתחתן עם מישהי בגלל הכסף, יש כאלה שהם מתחתנים בגלל הכסף, לא בגלל שאוהבים את האישה או משהו כזה, אלא הם חושבים מה הם ירוויחו מהאישה הזאת. אז האדם הזה צריך לברך ברוך דיין האמת. ככה זה מופיע גם בהלכה. כן, למה? מוקדם ומאוחר היא תגלה אשתו שהוא התחתן איתה לא בגללה, אלא בגלל הכסף. יתחילו מריבות ביניהם. מה, אני לא בן אדם? לא צריך להתייחס אליה רק אל הכסף שלי? זה דבר שילך ויתגלה מיד אחרי החתונה. זה כדוגמה. אבל, זאת אומרת, יש מימד רוחני לאדם. מוסרי, ערכי, נשמתי, תקראו לזה איך אתם רוצים. זה מובן. אותו דבר העולם כולו. יש בעולם שני מימדים. המימד החומרני, במימד החומרני אנחנו לא רואים את את הערך, את הצד הפנימי, הצד הערכי. רואים רק חומר וחומר וחומר. אבל יש מבט רוחני אל המציאות. אתה רואה בתוך העולם החומרני נשמה, אתה רואה ערך, אתה רואה איזשהו תפקיד ערכי לדבר שהוא על פניו נראה כדבר חיצוני. זה נקרא מבט חודר, מבט פנימי יותר, לראות את הצד הפנימי שבאדם או בעולם וכל הדברים האלה. זה חשוב מאוד הדבר הזה. אותו דבר לגבי האדם כאדם. האדם כאדם זה הנשמה שלו, זה האמת. הגוף זה רק הכלי של האדם. הנשמה שבאדם זה האדם. ההופעה המידותית, המוסרית, הערכית, זה בן אדם. לכן כשאתה רואה אדם טוב, אתה אומר, אני רואה אדם לפני. הוא בן אדם. ואם אתה רואה בן אדם שהוא לא טוב, אתה אומר, הוא לא בן אדם. הוא לא האדם, זה לא האדם. תפקידו של האדם בעולם, להביא באמת טוב לעולם. אור לעולם. זה הנשמה של האדם. נשמת האדם ולהאיר את האדם עצמו, אבל חידוש שאומר כאן הרב, לא רק לעצמו, לעולם כולו. זה מה שהוא אומר, הביא רפואה לעולם כולו, לא רק לעצמו. כשאתה אדם טוב, אתה נר, ואתה מאיר לא רק לעצמך, אתה מאיר גם לעולם שאתה חי בסביבו. ולא רק לעולם המורגש, אלא גם לעולם הבלתי מורגש. כמה שהאדם הוא יותר במעלה, יותר גדולה, הוא מכיר את מרכזיותו כאדם בבריאה כולה, בהוויה כולה. הוא יודע שהופיע בעולם כנשמה טובה לא רק בשביל עצמו, אלא להעיר לעולם כולו, להיטיב לעולם כולו. לכן כשאדם עושה תשובה, הוא לא רק מביא רפואה לעצמו, הוא גם, הוא חלק ממערכת שלמה שמשפיעה עליו. ומה המשל דומה בגוף האדם? כל תא בגוף האדם הוא חלק מהאורגן, הוא חלק ממערכת הזאת. וכל תא בריא מוסיף בריאות לכל המערכת בגוף האדם. אבל אם חס ושלום יש תא חולה בתוך הגוף האדם, התא הזה משפיע גם על התאים האחרים. הוא לא נשאר רק מפריע למערכת עצמה, לאורגן עצמו. אותה מחלה ידועה, לא עלינו חס ושלום, שאותם תאים סרטניים, מה שנקרא, שהם פשוט לא מתחשבים במערכת, באורגן, במציאות, איזו מחלה נוראה. אותו דבר האדם. האדם עושה תשובה, הוא בריא, הוא שמח, אבל הוא חלק מהאורגן, חלק מהבריאה, חלק מהעולם כולו, הוא מביא רפואה לו ולעולם כולו. אדם חותך, חס ושלום, לא רק שהוא מקלקל לעצמו, הוא גם מקלקל לעולם שהוא חי בתוכו. יש אחריות גדולה מוטלת על האדם באשר הוא אדם. זה מובן הרעיון הזה. בוא נראה את זה בתוכו. יסוד התשובה הרי מביאה רפואה לעולם כולו ממש. לא רק לאדם שעושה תשובה, אלא לעולם שהוא חי בתוכו. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צאתו מהלחץ. טוב, זה צריך להבין את הדבר הזה. מתי מתגלה הרצון של האדם? מתי שיש לו קושי? אז הוא צריך רצון, צריך גבורה, להתגבר על קשיים כאלה ואחרים. אין אדם בלי קשיים בחיים. יש כאן אדם בלי קושי בחיים? חוץ ממך. אין אדם בלי קושי. אנחנו חושבים שהקשיים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחו של כל אחד מאיתנו זה מקרה. זה לא מקריים. כל החיים זה אתגר אחד גדול, נאמר ככה. כן. החיים מגלים רצון. או סליחה, הקשיים מגלים רצון. מישהו היה פעם בחדר כושר פיזי? מי היה פעם בחדר כושר כאן? אני אומר שאתם רציניים, אתם שומרים על הבריאות. הפרינציפ של חדר כושר זה הקושי. זאת אומרת, אתה מפעיל שם מכשירים שכולם אתה צריך להפעיל שרירים. אם זה משקולות, או אם זה ברגליים, או אם זה בככה או אחרת. ואתה הולך, משלם עוד כסף, לא משנה, בשביל שיהיה לך מה, כי לך קשה. ואתה על ידי הקושי, על ידי הפעלת הרצון שלך להתגבר על הקושי של הרמת המשקולת, אתה נעשה יותר חזק, נכון או לא? איך אתם יודעים? כי שילמתם כסף. זה משל בעצם. כל החיים זה חדר כושר אחד גדול. כל החיים זה בעצם קשיים שכל הזמן אתה צריך להתמודד איתם ולגלות את הרצון הגנוז בתוכך. אתה מתמודד עם הדבר הזה, אשריך מה טוב חלקך. בנית את עצמך, נהפכת לאדם יותר חזק. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. ניסיונות לא קלים. אבל הניסיונות האלה גילו את הרצון של אברהם אבינו, את היכולת של אברהם אבינו, את היכולת להתמודד עם קושי כזה או אחר, וקשיים לא קטנים. אבל כל אחד מאיתנו, הם מתגלגלים לפתחו, לא שאנחנו בוחרים בדבר הזה. זה לא חדר כושר שאתה משלם בעדו. אתה נמצא בעל כוחך בעולם של קשיים כאלה ואחרים. וכל החוכמה היא שהלחץ, הוא קורא לזה לחץ כאן, הלחץ זה הקושי, הוא מגלה את הרצון שבך. וכל אדם יש לו הרבה רצון, כי המקור של הרצון הוא מאלוקים בעצם. אילו הקדוש ברוך הוא נותן לך פוטנציאל, נותן לך כוחות, שאלה מה אתה עושה עם הכוחות האלה? האם אתה מוציא אותם מן הכוח אל הפועל? האם אתה מתמודד? האם אתה בונה את עצמך? אל תקרא בניך אלא בוניך, אתה בעצם פועל בניין. אתה כל הזמן נמצא בתהליך של בנייה, של בנייה, של גילוי כוחות יותר ויותר מתוך לחץ. לחץ שהוא לא מוזמן, אלא לחץ שהוא קיים בין כרבן. דבר הראשון, תינוק נולד, מה הוא עושה הדבר הראשון? הוא בוכה, למה הוא בוכה? קשה לו, למה קשה לו? הוא צריך לנשום לבד. לא, האמא לא נושמת בשבילו. כשהיה בבטן אמו, האמא נשמה בשבילו. הוא צריך כבר לאכול, הוא כבר לא מתפנק. הוא כבר צריך להתמודד. הוא כבר צריך להתחיל להיות עצמאי. לגלות את הרצון המינימלי הזה של לרצות לחיות, לנשום ולאכול כתינוק. אבל האמת היא שהבכי הזה, הקושי בא כתוצאה מקושי כמובן, הבכי הזה מלווה אותנו כל החיים. אלא מה, לומדים מהר מאוד גם לא לבכות, לבכות בסתר מה שנקרא, או להצטער בסתר על קשיים שבאים לפתחים. אשרי אדם שיודע שמידת הגבורה, שהיא ההתמודדות עם הלחצים למיניהם, היא בונה אותנו. אשרי האדם שהוא רואה את החיים שלו כסדרת גיבוש. כשאדם הולך לסדרת גיבוש וזה יחידה נבחרת בצבא, הוא יודע שהוא הולך אל הקושי. למה? כי הקושי הזה מגלה את היכולות שלו. את הגבורה שלו, את החיה, את העובדה שהוא יכול להילחם במצבים קשים ביותר. אבל כאלה הם החיים. זה מובן הדבר. לכן אומר כאן הרב, נחזור על המשפט המיוחד הזה, הוא אומר, זרם הרצון שקיים באדם גומר את פעולתו בתוקף. מתי? מתי הוא גומר? מתי הוא מופיע? מהכוח אל הפועל? דווקא על ידי צאתו מהלחץ. מתוך הלחץ. אז מתגלה באמת הרצון של האדם. אנחנו צריך לראות את ה... הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני רוצה לגלות את הרצון הטוב שבכם. אבל איך תגלו את הרצון הטוב שבכם? לא שיאכילו אותנו בכפית של זהב, ולא נתאמץ ולא נשתדל, אלא אנחנו בעצמנו צריכים לגלות את הרצון שבתוכנו. זה מובן הרעיון. זה עניין של התשובה. התשובה זה לגלות את הרצון הטוב שבתוכנו. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה. בעלי חיל היתירה זה כוח חזק, כוח כן, שהוא נעלה, מיוחד. את עוז החיים ממקור הטוב. הם כביכול מושכים את הרצון של אלוקים דרכם ומגלים אותו בעולם. אלה הם בעלי התשובה. או בלשון של חכמים, השפע האלוקי, שהוא הרצון הטוב של אלוקים. בעלי תשובה הם מושכים את הרצון הטוב הזה, שהוא אינסופי הרצון של אלוקים. דרכם, והם מהירים על ידי זה שהם עושים תשובה לעולם כולו, על ידי זה שהם מתקנים. זה עניינם של בעלי התשובה. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. הרצון של האדם הוא דבר בעל השפעה אדירה על ההוויה כולה, על הבריאה כולה, בכל שטחי החיים. ניקח את הטכנולוגיה, את המדע, את כל מה שהמין האנושי, כאילו לא היה שם רצון לחדש, לגלות, להועיל, שום דבר לא היה מתפתח, שום דבר לא היה מתקיים. אילו היינו עצלנים ובטלנים, מה היה קורה? לא היה קורה. לא היה קורה. והיסוד הזה שהרצון של האדם, הוא דוחף את הכל בעצם. המקור הוא הרצון של אלוקים כמובן. אבל האדם יש לו תפקיד מרכזי. אמרנו, הראייה הרוחנית רואה ראייה פונקציונלית. מה הפונקציה של האדם בבריאה? מה התפקיד של האדם בבריאה? לגלות, למשוך כביכול, לגרום לכך שהרצון של אלוקים יתגלה דרכו, דרך האדם בעצמו, והמחשבות הטובות והמעשים הטובים וכל הדברים הטובים שלו. זה עניינו של האדם, זה מהות האדם, שזה נברא האדם בעצם. הרב יאיר מחזק את הנקודה הזאת של ערך הרצון וחשיבותו של הרצון של האדם בעולם, ובכלל הוא כותב כאן איזה פרק או שניים, אולי שלושה, על מה זה הרצון הזה. הרב יאיר, ברשותכם אני רוצה לצטט את הדברים שהוא כותב, יהיה גם לעילוי נשמתו בתורה. הוא מביא כאן ציטוט מדברי הרב קוק זצ"ל מאורות הקודש. הרצון הטוב הוא הכוח היותר פועל בעולם. זאת אומרת, יש כוחות בעולם, כוחות טבע, כוחות נפשיים, כוחות פיזיים, כוחות כאלה, המון כוחות יש בעולם. הכוח היותר גדול הפועל בתוך העולם, אומר הרב קוק זצ"ל, הוא הרצון הטוב. הרצון הטוב הוא המנוע, נאמר ככה, שפועל, שמפעיל את כל הבריאה כולה, זה הרצון הטוב. הרצון הטוב הוא הכוח היותר פועל, וקל וחומר בגלותו בתכונה האלוקית של גילוי רצון לתורה ומצווה. כשאדם לומד תורה, לא יודע, מישהו כאן למד פעם תורה, מישהו למד כאן תורה פעם? מה אתם מסתכלים עליי? איפה למדת? אה? אתה יודע מה עשית? אתה לא יודע. נגלות לך? מה זה תורה? אין טוב אלא תורה, כך אומרים חז"ל. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. התורה זה גילוי הרצון של אלוקים. התורה זה כאילו מכתב שהאלוקים שולח אלינו, ובמכתב הזה הוא מביע את רצונו אלינו כבני אדם. זה התורה. כשאתה לומד תורה, אתה מגלה את הרצון הטוב של אלוקים בעולם. זה מעלת התורה. מעלת התורה היא זאת שעל ידינו, על ידי תלמודנו, על ידי קיום התורה, מתגלה, או המצווה זה אותו עניין, מתגלה הרצון הטוב של אלוקים בעולם. לכן נאמר על התורה, כנר מצווה ותורה אור. ובערבית קוראים לתורה אור רייטה, מלשון אור. אור רייטה. התורה אורו של עולם. היא מביאה את האור, דיינו את הרצון הטוב של אלוקים לעולם. אז זה מה שהוא אומר, של גילוי הרצון הטוב הזה על ידי תורה ומצווה, ומוסר טהור של הידמות הצורה ליוצרה. זאת אומרת, מה זה הידמות הצורה ליוצרה? היוצר זה הבורא, אנחנו הצורה. התפקיד שלנו להידמות אל היוצר. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גמול חסדים. מה הוא גיבור? תהיה גם אתה גיבור. כן. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בתורה בכל מיני תוארים כאלה ואחרים, לא סתם בשביל להגיד שיש תוארים, אלא בשביל שנדבק במידות שלו, נדבק בתוארים המבטאים את המידות של הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא להשוות צורה ליוצרה. אנחנו הצורה, וזה יהיה ספר של רבי משה קורדבר, זכר צדיק לברכה, נקרא תומר דבורה. הספר הזה, הוא היה כידוע, רבי משה קורדבר, הוא היה מגדולי המקובלים בדור של האריזה. קצת לב, הוא חי פחות או יותר באותה תקופה, בצפת. והוא כתב הרבה ספרים, אבל אחד הספרים שהתפרסם יותר במוסר, בדברים כאלה, נקרא תומר דבורה, הספר הזה. הספר הזה הוא בנוי על העיקרון הזה שכאן מביא אותו הרב, שאתה צריך להידמות ליוצר במידות. כן, יש 10 מידות כנגד 10 ספרות וכל הדברים האלה. אתה צריך להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה בנוי, אבל זה לא רק הספר, כל התורה כולה באה ללמד אותנו ללכת בדרכיו של הקדוש, ללכת בדרך השם, ללכת במידותיו של הקדוש ברוך הוא, להשוות את הרצון שלך, דהיינו להשוות מרחונות, מה הוא רוצה ככה אני גם עושה את רצונו, בזה אני משווה את רצוננו, שהוא המשכת האדם לטוב המוחלט והדין. אומר כאן הרב זצ"ל, אומר הרב יאיר, הרצון הוא הכוח היותר פועל, היותר משפיע והיותר חזק, יותר חזק הוא מן המעשה. אנחנו תמיד רואים את המעשים, אבל החידוש כאן שהרצון הוא יותר חזק מהמעשים של האדם. יותר חזק מהמחשבה אפילו. מכל דבר אחר בעולם, אז זה הרצון. הרצון של הקדוש ברוך הוא עומד ביסוד הכל. יש ביטוי כזה, רעבה דרעבין, במנחה של שבת אומרים את זה, רצון הרצונו, עת רצון, יש, זה נקרא עת רצון. מה זה עת רצון? עת שמתגלה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, למי שראוי כמובן, מי שמכין את עצמו לזה, בזמן סעודה שלישית, רעבה דרעבין, רצון הרצונו, עת הרצון הופיע ומתגלה הרצון הטוב של הבורא. בעתיד יתגלו הפעולות העולמיות השופעות והולכות מפלגי נחלי שיפת הברכה של ליזוז כוחו של הרצון הטוב והקדוש, שאוצריו מתגלים בנשמותיהם של צדיקים כבירי כוח לב יסודי עולם. צדיק יסוד עולם. הצדיק אין טוב אלא צדיק, אומרים חז"ל. הצדיק בחיים שלו, ברצון הטוב שלו, הוא מקיים את העולם. הוא יסוד העולם, עליו באמת עומד כל העולם. נכון שהעולם יש לו חוקי טבע וכל הדברים האלה, אבל כל העולם כולו, כל הבריאה כולה, בלי הרצון הטוב שמופיע דרך הצדיק, אין לו קיום בכלל. זה חומר, זה שום דבר, זה גוף בלי נשמה, כמו שאומרים. אותו דבר האדם, גוף בלי נשמה, מה הוא שווה? אותו דבר העולם. העולם בלי אור השם בעולם, שמתגלה על ידי הרצון הטוב, על ידי עם ישראל, ועל ידי הצדיקים בעם ישראל, אין קיום לעולם, אין זכות קיום לעולם. כאן אומר, מכירים לנו את הרצון הטוב ליסוד ההוויה, והמציאות כולה היא מיוסדת של תמציתו של הרצון הטוב. מתגלה יסוד עולם זה ברצונו של האדם, השפעתו מתגדלת, כל משהו מפתחו יותר. רצון של טוב ושל קודש מביא להוויה, ליש, לקיימות. אם אנחנו קיימים היום, כל אחד מאיתנו חי וקיים, בגלל מה? הרצון הטוב של מי? אבל לא רק, גם שלך. אם חס ושלום אתה רשע, מה זה רשע? שאין לו רצון טוב, נשמתו כבויה. בסוף אין הצדקה לקיומו, כמו במבול. המבול, האנשים היו רעים, היו גנבים, חומסים, עושים דברים לא יפים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה, בשביל זה בראתי את העולם שיהיו רעים בעולם? הלך, הביא מבול לעולם. זאת אומרת, הרצון הטוב הוא לא רק שהוא מאיר לעולם, הוא מקיים אותנו. עצם העובדה שאתה חי וקיים, עצם העובדה שאתם יושבים כאן בכיתה, אתם יודעים למה? יש שכל אחד מאיתנו יש לו נשמה טובה ויש לו רצון טוב. הוא מתגלה, הוא לא מתגלה, זה כבר דבר משני, זה לא משנה. אבל עצם העובדה שאתה חי וקיים, זה סימן שהרצון הטוב מקיים אותך. הרצון הטוב עומד ביסוד כל ההוויה, כל הקיום. זה מובן. יש כאן דברים מאוד עמוקים, אני רואה שהצלחתי חלק מהחבר'ה להרדים אותם מרוב שזה עמוק. אבל לא נורא. מה? לא נורא, כן. כן. סליחה? אז טוב. הדברים מאוד עמוקים, אבל מאוד יסודיים. צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא יסוד עולם כי דרכו מתגלה הטוב של אלוקים בעולם. לכן הוא יסוד עולם. כן, זה עומד כל העולם בעצם. לכן אומרים שאדם הראשון, עולם, הוא נברא אדם אחד. לא נבראו מיליארדים אנשים בו זמנית, אלא אדם אחד. כי האדם הראשון הוא מבחינת צדיק יסוד עולם. לפני החטא כמובן. ועליו הושתת. לכן חז"ל אומרים, מסכת סנהדרין אומרים, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. לא לברוח, לא להתנער מאחריות. בשבילי, בגללי, בגלל הטוב שבי, בגלל הדברים הטובים שבי, נברא העולם. האדם שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, על ידי המעשים הטובים שלו, מחשבות הטובות וכל הדברים. זה מובן הרעיון הזה. אם לא הבנתם, זה לא נורא. גם אני לא הבנתי. אבל זה מה שהרב כותב. בוא נחזור לאורות התשובה. סליחה שעלינו ככה לספרות כאלה גבוהות. אתה צריך להכיר בערך העצמי שלנו, במעלה שלנו, בתפקיד שלנו, כבני אדם. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. רצון שלנו כבני אדם והרצון של אלוקים, זה מתחבר אחד עם השני. ואנחנו בעצם, סליחה שאני אומר, אנחנו הנורה הזאת, אנחנו המנורה שמאירה בעולם, אנחנו כבני אדם. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח, נדחפים על ידי הבורא כביכול. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר בכל ההוויה, בכל הבריאה כולה? להפריח טוב, לסור ממוקש רע. מי? הרצון הנעלה, עוז המוסר המהיר באספקלריה של מעלה, דרך אותם צדיקים. בגילוי דעת של גוי קדוש, נעשים המעשים כולם אגודה אחת, לעשות את רצון המלך הקדוש, הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. דיינו, גוי קדוש הכוונה היא לעם ישראל. דרך עם ישראל הכל מסתדר. שעם ישראל בסדר, אור בעולם. שעם ישראל בגלות, חס ושלום, בפיזור, חושך בעולם. לא רואים את אור השם בעולם. כן, מה השאלה?
מה הכוונה שהוא כותב? המעשים והרואים כולם
תלויים
בעצם עם
אומץ
הרצון.
אמרנו, שוב פעם חוזרים על הרעיון, יש הרצון של האדם, אדם פרטי, הרצון שלך כפרט, זה ניצוץ בעצם הרצון שלך, הוא גילוי הרצון בצורה מזערית ברצון האלוקי שהוא שורה בכל העולם כולו. למה המשל דומה שתבינו? ניקח זרם חשמלי. תחנת הכוח מייצרת חשמל, אבל גילוי האור של אותו תחנת כוח, האנרגיות שנוצרים שם בתחנת הכוח, הן אדירות, הן עצומות. אבל גילוי כל האנרגיה הזאת באה לידי ביטוי בהדלקת מנורה בחדר בסך הכל. אנחנו מגלים, ועל ידי הרצון שלנו הפרטי, אנחנו מבחינת כנר מצווה ותורה אור. אנחנו מגלים איזשהו קצה של האנרגיה האלוקית. אבל הגילוי הזה שלנו על ידי הפרט, על ידי מעשה טוב, אתה מגלה את אור השם, אתה לא מגלה את כל אור השם. אתה מגלה אפס קצהו של הזרם האדיר, האנרגיה האדירה של אור השם בעולם. וזה משפיע על כל החדר, על כל העולם, למרות שאתה... אתה אור קטן כביכול, אבל עובדה היא, אתה מהיר את... לפני שהיית בחדר, היה חושך. אני אומר דבר כזה, לפני שהיה אדם הראשון, העולם הפיזי שאנחנו חיים, הוא היה קיים. אבל לא היה אור השם בעולם. והיה משהי... האדם הראשון זכה, ודרכו מתגלה אור השם בעולם. ובהמשך האדם הראשון זה עם ישראל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו כעם ישראל. עם ישראל בעולם הוא אורו של עולם, ככה חז"ל אומרים. אם אנחנו חיים וקיימים, יש אור בעולם. אחרת זה גוף בלי נשמה. זה מה שהוא אומר כאן. שדיינו, כל מקור הטוב בעולם מתגלה דווקא דרך עם ישראל. תשאלו אותי למה. לא יודע. ככה הוא רצה. זה הרצון הבורא, שהוא בחר בנו מכל העמים. לא שאנחנו החלטנו להיות פרוז'קטור. אתה יכול להחליט אלף פעמים שתהיה פרוז'קטור, אם אתה לא פרוז'קטור, לא יעזור לך. הוא בחר בנו. הוא הבורא, הוא היוצר, הוא המסדר. ובין השאר הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שיש לו עם סגולה, ויש לו עם כזה, שהוא עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, הם מספרים תהילת יושם בעולם. בעל כוחנו, לא בגלל רצוננו. אבל להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, זה תלוי בנו. אבל אנחנו יצירה כזאת שנוצרנו להעיר לעולם. זה מובן הדבר. כן, בבקשה. מה?
אל כל רוח, מתחפים היסודות,
אל כל רוח. אל כל רוח, כל כיוון. רוח זה כיוון. צפון, דרום, מזרח, מערב. הכל נדחף, כן. כל היסודות נדחפים על ידי רצון הבורא, כמובן. גילוי רצון הבורא זה על ידינו, על ידי... עוד שאלות, שאלו, מה קשה? אני רואה שבאמת עלינו לדרגה. טוב, בוא נראה לסעיף הבא. כן, בבקשה.
למה צריך להיבורא?
שאלתי, למה צריך להעיר בעולם? למה לא, אני אשאל אותך. אור זה טוב. אור זה טוב. איזה עולם אתה רוצה לחיות? עולם שיש בו טוב או עולם שאין בו טוב?
עולם טוב.
למה אתה רוצה?
זה עושה לי טוב.
תן תתו בעצמי עצורה. כתוב בהתחלת בריאת העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. הארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך הייתה פני תהום. אנחנו דיברנו על זה בהתחלת השיעור, אנחנו חיים בשני מימדים, מימד החומרי הארצי נאמר ומימד שמימי, מימד רוחני. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אדם נולד לכאורה, כמו שדיברנו על התינוק עם הקילוגרמים, לעולם חומרי, עולם חשוך, עולם של תוהו ובוהו, עולם של תהום, עולם של פחדים, עולם... רגע, קודם כל תבין שלאדם נולדת, לאיזה עולם כזה. אבל העולם הזה, מה, אלוקים ברא עולם כל כך לא סימפטי? כל כך לא טוב? אומר בסדר, נכון שהארציות היא בנויה בצורה כזאת, אבל ויאמר אלוקים היא אור והיא אור. זאת אומרת, הוא לא ברא את הארציות הזאת ואת התהום הזה ואת החושך הזה ואת כל המציאות הזאת בשביל להישאר במצב הזה. הוא ברא את זה בשביל להאיר מתוך החושך, להאיר את העולם הארצי הזה. כל החיים שלך זה להאיר את החיים שלך. איזה חיים? ארציים. מה זה ארציים? בעזרת השם תתחתן, להאיר את המשפחה שלך, להאיר את, 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 את המציאות האפורה שלך, את המציאות היומיומית שלך, לצקת תוכן, משמעות, ערך, טוב, תקרא לזה איך אתה רוצה, לתוך הארציות הזאת, לתוך הגוף הזה, לתוך הממשות הזאת, לתוך הדבר שלכאורה אין באור, לגלות את האור שבתוך. זה המעלה של האדם, שזה האלוקים ברא את האדם, על מנת שיגלה את אור השם בתוך הארציות הזאת, בתוך... לכן נבראנו. נבראנו על מנת להביא אור דווקא לעולם שהוא חשוך, לכאורה. זה מובן?
למה שאת כל הפעולה הזאת?
אתה שואל אותי? שאל את הקדוש ברוך הוא, תשאל אותי כאילו אני יודע מה. הוא רוצה, אמורים חכמים, אני יכול להגיד לך מה שהם אומרים, שרוצים שהטוב יתגלה לא במתנת חינם, שמאכילים אותך את הטוב, אלא על ידי זה שאתה תהיה שותף לדבר. זה נקרא בני ביתך. עדיף שאתה תמנה את הבית שלך. הטוב שאתה מגלה על ידי העמל שלך, ההשתדלות שלך, המאמץ הוא טוב לגמרי אחר, אם קיבלת אותו בחינם.
למה צריך להתגלות
עליו?
לא בעולם הזה, באופן כללי.
כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא רוצה להיטיב, כך אומרים לך. עכשיו, אתה שואל אותי מה הטוב של אלוקים, זה כבר באמת דברים שאין סופיים. אבל כל עניינו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, בעולם, אומרים, מה זה עולם בעצם? מלשון נעלם, מהו הנעלם? נעלם הרצון הטוב של הקדוש, נעלם. הקדוש ברוך הוא חולק מחשבה תפיסה בכלל, אבל הרצון הטוב הוא נעלם, והתפקיד שלנו לגלות את הרצון הטוב. אבל איך אני אגלה את הרצון הטוב הזה? אם תהיה בן אדם טוב. הבחירה בידך, אתה יכול להעיר, אתה יכול גם לחבות, אתה יכול לבנות, אתה יכול גם להרוס. איך אומרים? זה סיכוי וסיכון. זהו האדם. מה לעשות? טוב, נעבור לסעיף ד' בבקשה. רפיון הרצון. אנחנו דיברנו קודם כל כמה רצון צריך להיות רצון טוב וכל הדברים האלה. לפעמים לאדם נשבר לו כבר. נשבר לו, אין לו כבר רצון. נחלש הרצון. יש לו רצון רפה. ולאו דווקא שהוא אדם לא טוב, אלא דווקא בגלל שהוא כל כך טוב, וכל כך פעמים רצה להיות טוב ונכשל ולא הצליח, הרצון שלו כבר רצון חלש מרוב נפילות, מרוב שאיפות לטוב ואי מימוש הטוב הזה. זה כמו אדם שיש לו דימוי חלש. מי זה האדם שיש לו דימוי חלש? שהוא הצליח, ניסה לעשות הרבה דברים ולא הצליח. התחיל לעבוד, לא הצליח. בלימודים, לא הצליח. בחינות לא הצליח. בסוף האדם הזה כבר לא רוצה. למה הוא לא רוצה? מרוב כישלונות הוא לא רוצה. זה נקרא דימוי חלש של אנשים, ילדים בעיקר. אלא הם דימוי חלש מרוב שהם לא הצליחו, אז הם כבר אין להם רצונות. זה מובן הדבר הזה. אותו דבר לבעל תשובה. לפעמים אדם שהוא בעל תשובה, הוא כל כך הרבה פעמים ניסה לתקן את עצמו ולא הצליח, שכבר הרצון שלו הוא רצון חלש. רצון... זאת אומרת, זה לא אדם מקובע, זה אדם שכל הזמן רוצה לעלות, שבע יפול צדיק וקם, נופל וקם, נופל וקם. אז הרצון שלו נחלש. על זה מדבר כאן הרב, בוא נראה. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע תדירי בתשובה, שהוא כל הזמן רוצה לתקן. ודווקא בגלל זה, כיוון שהוא לא מצליח כל הזמן, לכאורה הוא לא מצליח, באמת הוא כן מצליח. כי עצם העובדה שהוא רוצה טוב זה כבר דבר גדול, למרות שהוא לא מימש את הדברים האלה. רפיון רצון הבא מתוך השיקוע התדירי בתשובה, אף על פי שהוא חולשה גופנית ונפשית, ולפעמים אנשים כאלה באמת בחולשה, בכל זאת הוא אומר יש בזה מעלה טובה שהיא צריכה רפואה, החולשה הזאת. מכל מקום יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות. דהיינו במילים אחרות, אתה אדם רגיש, אדם אכפתי, אדם שאתה לא משלים עם החסרונות, לא של עצמך, לפעמים גם לא של האחרים. נכון שכבר אין לך כוח לזה, אבל אתה שואף להיות יותר טוב כל הזמן. זה מראה על רגישות, על עדינות. יש בה גם כן הרבה מן העדינות והאצילות המזככת את הרוח, ועל כל פשעיה תכסה האהבה. אלוקים אוהב אותך, הוא רואה אותך במצוקות שלך, בנפילות שלך, ובסופו של דבר תתגבר ותצא מתוך החולשה הזאת של רפיון הרצון כתוצאה מזה שאתה לא מצליח כל הזמן להתקדם לכאורה, אבל באמת אתה כן מצליח. כן, בבקשה.
הרב אמר בכל מקום יש
בה
גם את
הרבה
מן העדינות והחולשה?
לא, תראה, יש שני סוגי בני אדם. יש סוג אדם מחוספס קוראים לו, אדם גס רוח, אדם שהוא לא, אין בו עדינות, אין בו רגישות לזולת, להרבה דברים. יש ביטוי כזה בחז"ל, חי מרגיש, מת לא מרגיש. אין הכוונה רק פיזית אלא נפשית. יש אדם לב של אבן, לב של אבן, אשתו בוכה דמעות, לא מרגיש. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? איך אתה יודע? ראית דבר כזה? הוא לא חי, הוא לא מרגיש את הזולת, הוא לא מרגיש את הצער של הזולת, למרות שזה אשתו והיא קרובה אליו. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אותך. יכול, יפה מאוד. ויש אדם ההפך, הוא רק חושב רע על מישהו, הוא לא עשה שום דבר, הוא כבר בדיכאון, הוא כל כך רגיש, כל כך עדין, הוא לא פגע באף אחד, הוא רק חשב רע על מישהו, הוא כבר מרגיש לא טוב. חי, מה הוא? הוא מרגיש את הזולת, זה נקרא עדין, אציל, עדין, אדם מוסרי, אדם ערכי וכו'. זה מה שאומר הרעיון. דווקא האנשים האלה שיש להם נשמה עדינה ורגישה, הם עוברים משברים לא קטנים בגלל הרגישות שלהם. מה שאדם אחר עובר על סדר היום ובכלל לא מזיז לו, אז האנשים כאלה זה כן מזיז, כל דבר מזיז להם. ואז הם מוצאים עצמם ברפיון הרצון, אומרים מרוב רגישות נאמר ככה. אבל הוא אומר, זה גם מעלה גדולה. הרגישות היא, נכון, יכולה להיות חיסרון, אבל יש בה גם מעלה גדולה. כן.
צריך לצאת מהרגישות הזאת?
האדם מורכב מהרבה כוחות. שכל ורגש. צריך לדעת. ודמיון ורצון וכל הדברים האלה. כל החיים שלנו זה מיזוג נכון של הכוחות. לא לבטל שום כוח. אבל אם אדם הוא יותר מדי רגשן, יותר מדי מרגיש, קשה לו, האדם הזה קשה לו בחיים. הוא במצבי רוח משתנים כל הזמן. קשה לו להיות שמח. הוא רואה חיסרון של כל דבר, קודם כל בעצמו, ואחר כך גם באחרים וכל הדברים האלה. לכן יש שכל. אומרים שהשכל הוא נמצא כאן, בחלק הזה של הגוף, נכון או לא? והרגש נמצא בלב. חלק הזה. למה הקדוש ברוך הוא סידר ככה את השכל ואת הרגש? שהשכל ישלוט על הרגש. צריך רגש, אתה ברגישות, אבל גם צריך תבונה, צריך שכל. לא שאדם יהיה רק רגשן. כן. צריך רגישות, צריך עדינות, אבל יש פרופורציות, זה נקרא. פרופורציות הנכונות, שהשכל ישלוט על הרגש. זה מובן. ואם זה לא ככה, צריך לבוא למכון מהיר.